סוגרים שבוע עם יצחק נחשוני ושלמה קוק.
בוקר טוב שלומי.
בוקר טוב, ערב גיד שבס. גיד נערב שבס.
מתי פעם אחרונה בינינו, בשעה כזאת, יום שישי, ישבת ודיברת על הבלי עולם?
מתי פעם אחרונה בכלל דיברתי על... לא על הבלי עולם, כן על הבלי עולם. תשמע, אנחנו יושבים מסוגרים בבתים, בחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, כל כך הרבה זמן. אותך, אתה יודע, המאזינים לא כולם יודעים, אנחנו גרים באותה עיר, מרחק של...
לא רחוק, כן.
12 דקות הליכה, 15 דקות הליכה. בימים כתיקונם אנחנו נפגשים, אם לא בעיר שלנו, בפתח תקווה, אז בכנסים באירופה, או במסיבות עיתונאים, או אתה יודע, אתה זקן השבט, האיש שייסד את העיתונות החרדית העצמאית, ותמיד תמיד יוצא לשטח, ותמיד רואים אותך, ופתאום ככה, אני חושב שאפשר לברך עליך, שהחיינו, ברוך מחיי החיים, אני לא יודע כבר
איזה מוכן לקלקתי. איציק שיינפלד ואוזי, שדאגו שניפגש כאן, שניפגש איפה הם?
לא ברור, כנראה שיש יהודים
ש... לאן אפשר להיעלם בימים כאלה?
כנראה לקחו איזה צימר, אני יודע.
בימים כאלה?
בצימר, אתה יודע, אומרים שבתקופה הזאת שבין המצרים עדיף ככה למשפטנים, לא לייצג, לא ללכת לבתי משפט, יש להם קצת זמן פנאי.
אז על מה נדבר היום?
לא יודע, אבל לפני, אני באמת רוצה לדעת מה שלומך, אתה יודע, אנחנו הצעירים, אנחנו הצעירים, תקשיב, אנחנו הצעירים, ואתם, אתה, באמת, כבוד גדול הוא לי לשבת לצדך, להגיש איתך. אתה יודע, אני חושב, מייסד העיתונות החרדית העצמאית עוד בשנות ה-80, תמיד הסתכלנו עליך מלמה, אתה רואים את העילה הגדולה.
אנחנו מסתכלים על הדור ההמשך כבר.
לא, ברוך השם. ואתה יודע, אבל בתקופה הזאת של הקורונה, אנחנו, אתה יודע, כביכול מסתכלים, אומרים, טוב, אנחנו בסדר, מקסימום נדבק, אתה יודע, חס וחלילה, אומרים ברית כרותה
לשפתיים. אגב, זה לא נכון.
נכון, רגע, אבל, ותמיד אומרים, אבל המבוגרים זה הסיפור. המבוגרים זה בעצם אתה.
נכון, ואתה...
איך אתה מתמודד עם התקופה הזו? איפה אתה נמצא? מה אתה עושה?
כל זמן שאתם שומרים עלינו, אז אנחנו בטוחים. אני בבית, אני כמעט ולא יורד גם להתפלל.
מה אתה אומר?
איפה שיש קבוצה גדולה של אנשים, לעבודה אני הולך. אבל שם אני יושב בחדר שלי ונותן קצת הוראות משם. ביציאה החוצה לתוך קבוצות של אנשים, אני לא רואה את עצמי הולך מלבד חתונה אחת שהייתי של אחי.
ואיך זה מרגיש? אבל בסדר, טכנית הבנו, אבל איך אתה מרגיש עם זה? יש בזה גם דברים קטעים טובים, או שאתה ממש עובד?
החיים השתנו שלנו, ממש השתנו שעות אחרות שקמים, ושעות אחרות שהולכים לישון, ואתה עוסק בדברים אחרים, ובדרכים אחרות, זה מדהים, אני לא יודע איך זה, לא נראה לי שזה יחזור למה שזה היה. תגיד לי.
צר לי לאכזב אותך, אני כל הזמן אומר, אתה יודע, בסוף בסוף, בסוף בסוף, ברגע שזה יחזור כביכול למה שהיה.
זה לא יחזור.
אנשים, אתה יודע, האינסטינקט של הבן אדם הוא אינסטינקט, סליחה על הביטוי, קצת בהמי. הרי מה קרה? אנחנו כולנו התכנסנו בתוכנו.
אתה מדבר על המבוגרים היום או על הצעירים?
על הצעירים, על הצעירים.
לא, כי מקודם דברת על המבוגרים.
לא, אני מדבר, מה אני מדבר? האינסטינקט של הבן אדם זה לצאת החוצה, להתעסק בדברים במסיכי דת, במקום להיות בבית, עם המשפחה, עם הילדים, עם הלימוד, עם הכל, עם עבודת השם. באמת, והתקופה הזאת, אין בן אדם שלא יכול להגיד לך שלא השתנה אצלו משהו. אתה יודע, אפילו דברים קטנים, אני חושב אצלי, אני למשל התחלתי לאכול סעודה שלישית בבית עם הילדים. לא היה קיים אצלי, היינו אוכלים בבית כנסת.
אז לכן אני אומר שהדברים, החיים השתנו לגמרי, והדברים האלה לא יחזרו לאחור. הדברים האלה יישארו גם החיובים וגם השליליים. גם השליליים יישארו כמו שהם. תגיד לי, כבר התקשרת לבנק לשאול אם הגיע כסף?
אני מתלבט כמה פופוליסט להיות, ואתה יודע, למי, איזו כותרת לתת, למי אני נותן את ה... אצלי זה 2,000, ורגע, אנחנו 3 ילדים.
כמה כן יבואו?
כמה אנחנו ביחד? זה 3,000, תשמע. אבל עזוב, באמת, שורה תחתונה, זה פשוט לא יאומן.
אתה יודע מי ירוויח.
מי ירוויח?
הבנקים. המינוסים יחוסו לפחות, אריה דרעי הביא שיטה טובה של חלוקת תלושים. אבל התלושים שלנו, אלה שתלושים מהעולם, הביאו את לתת כסף לכל בן אדם, לזרוק ממטוסים, מה שנקרא, הבנקים במינוסים שלהם, זה יאכל ברגע.
נכון. ושלא לדבר על עמלות, אתה יודע, כאילו, נניח שאדם שאין לו מינוס, כן? אבל אתה יודע, בסוף הוא צריך להתחיל להעביר.
אין בן אדם שפוטר.
זה לשם.
איך בן אדם שפוטר או נמצא בחלט ואין לו מינוס? אין דבר כזה. וברגע שיגיעו הכספים האלה, זה יסגור את המינוס, והם...
זה אולם,
יישארו רעבים.
תראה, מצד שני, תראה, אפשר להסתכל, לא נסתכל בפרספקטיבה של 200 שנה, וגם לא של שנה. בוא, הפעימה הקודמת, למשל, אני מדבר איתך כעצמאי, כן? כעצמאי, הפעימה הקודמת, איך היא עבדה, היית צריך להגיש בקשה ולהמתין ולראות, שלא לדבר על מי שהגיש, מי שיצא לחלט ורדף אחרי ביטוח לאומי, ועדיין רודף אחרי ביטוח לאומי. אבסוט שאין כדוגמתו, 3-4-5 חודשים, אנשים מחכים לפת לחמם, עזוב את ה-3,000 שקל, אנשים עכשיו מקבלים, אם יש להם 3 ילדים. אנשים, אין להם כלום בבית, כן? אבל פתאום הגיע, תשמע, אבל פתאום הגיע, בוא נסתכל חצי הכוסם אליה. הגיע כסף, אתה יודע, בלחיצת כפתור, זה עובר, ביבי מעביר לנו את הכסף, זה לא ביבי, זה הכסף שלנו, זה בסוף, אתה יודע, אז יש פה מעגל, אנחנו כנראה גם נסבול מזה בסוף.
וכמה נדרשו להחזיר?
מה זאת אומרת?
הרבה מאוד. מכאלה ש... נכון. הרבה מאוד נדרשו, שקיבלו כספים, ובאו אחר כך, ואמרו להם תחזירו, מאיפה הם יחזירו?
נכון, אבל מצד שני, אתה יודע, מערכת כל כך מסואבת, ובירוקרטיה כל כך דוקרת, ואני, אתה יודע, בסוף, כל הזמן להתבחן, אני אומר, אני מסתכל מסביב, ואני אומר, תקשיב, זה לא יומן מה שקורה כאן. גם שכבר יש איזה שהוא משהו טוב, אני לא זוכר כזה צעד. אתה זוכר, אתה היסטוריון.
למה אתה חושב שזה משהו טוב? משהו טוב זה כשנותנים למי שאין. למה צריך לקבל, למשל, יצחק תשובה, למה הוא צריך לקבל עכשיו 750 שקל? תסביר לי.
כי יצחק תשובה...
אני לא מדבר עליו דווקא.
שנייה.
לא מדבר עליו, 750 שקל.
לא, אבל כי זאת לא הכנסה היחידה. כי יצחק תשובה לא יקבל מענקים אחרים, הוא לא יצא לחלט.
אבל ה-750 האלה לבן אדם שאין לו מה לקנות לשבת הזו, זה הצלה. אז למה לא לתת את זה למי שבאמת צריך? בא אריה דרי ואמר, ניתן את זה למי שקיבל פטור מארנונה. בסדר. אתה יודע כמה אברכים נמצאים היום בלי פת לחם? ולא רק אברכים, אבל אברכים היום מרוויחים, מקבלים במלגה, אחרי שכבר לקחו ואכלו את החודשים הקרובים, מקבלים 500 שקל. ב-500 שקל האלה, אם אשתו נמצאת בחלט, או שפוטרה, והתורמים הפסיקו להעביר כסף לכוללים, בזה הוא צריך לחיות עם הילדים. איך? בזה הוא צריך לשלם את הקייטנות, את בתי הספר, את שנת הלימודים הבאה.
אני יכול לשאול לך שאלה אחרת על אריה דרי, ולא רק על אריה דרי, על כל הנציגים החרדים. הרי גם בפעימה הזאת, וגם בפעימה הקודמת של ערב פסח, המקסימום 3 ילדים. כאילו מדינת ישראל היא מדינה שלכל משפחה יש מקסימום 3 ילדים וכלב. תגיד לי, זה נראה לך נורמלי? אנחנו יושבים בממשלה. אנחנו הציר החזק של הממשלה. אנחנו מחזיקים בממשלה.
כאן היו חזקים מאלה.
30, לא 30, איפה הכסף? יש פה אנשים שלהם 10 ילדים.
כאן היו חזקים מאלה שטענו בזמן קצבאות הילדים, שזה מגיע למקומות שבהם יש יותר מאישה אחת לבן אדם, לא אצל היהודים. ואז אתה יכול בעצם לתת ל-21 ילדים ול-30 ילדים, זה היה שיקול בנושא הזה. אני לא יודע למה 3 ולא 4 ולא 5.
בסוף מי שסובל מזה בעיקר, זה ציבור חרדי שהוא...
אבל הסכום הוא הקובע, ולא איך אתה מחלק את זה. אם היו נותנים ל-5 ילדים, אז לא היו מקבלים יותר מ-3,000 שקל. אז היו מחלקים את זה אחרת, היו אומרים לילד, זה 400 שקל, ולא כמו שהוא עכשיו.
אבל זה בדיוק מה שאני מנסה לומר, בסוף לא היו נותנים יותר מהסכום הזה. אז אתה צודק, במקום להגיד, למה גם אלה קיבלו, זה עדיף שגם אלה יקבלו, אבל גם אלה שבאמת צריכים יקבלו, מאשר אף אחד לא יקבל. בסוף הכסף...
לא שאף אחד לא יקבל.
על מה מדינת ישראל מוציאה כסף?
אם יש לך... אבל אם יש לך 6 מיליארדי שקלים, ואתה עכשיו מחלק אותם, יש לך אותם?
אתה לא מחלק 6, לא. אתה מחלק לכל משפחה 3,000 שקל לכל היותר.
עכשיו אתה מחלק סכום קבוע של 6 מיליארדי שקלים.
כן.
השאלה למי אתה מחלק? אם אתה מחלק מתוך 6 האלה, 3 לאנשים שלא צריכים את זה, במקום זה, אתה לוקח את 3 האחרים וזורק אותם, אז האנשים האלה שכן צריכים, לא מקבלים מספיק. והחלוקה היא לא נכונה. אז אין קריטריונים, אין שום דבר, כל אחד יקבל.
השנייה מאמין.
זה נראה כאילו זה נעשה, כדי להשתיק את כולם, גם אם יש לך אחד שיש לו כסף, והפה שלו הוא נגד הממשלה, והוא יש לו איזה, הוא רוצה להחליף את השלטון כאן, גם הוא יקבל כסף כדי שקצת
קודם כל שטוק. זה לא השתיק, זה עשה בדיוק את הפעולה ההפוכה. אתה מבין, כאילו קרה פה צעד, יש פה בן אדם שנותן, זה לא בן אדם, אז בוא, זה לא ביבי, זה לא כסף של אמא של ביבי.
לא, זה בן אדם, הפעם זה בן אדם, הפעם זה ביבי וקץ ש...
כן, אבל זה לא...
הצטרף אליו ברבע האחרון.
זה לא מהכיס שלו, זה מהכיס שלנו, שלי ושלך, שאנחנו משלמים
מיסים.
זה לא רלוונטי. אבל בסוף, אני באמת משתדל להסתכל חצי הכוס המלאה, וכן, היו צריכים אולי לעשות איזשהו צעד, וכרגע, זאת אומרת, אם התהליך, אם זה צעד חד פעמי, שעשו אותו באופן לא מושכל, ונתנו את הכסף הזה בלי לחשוב למי יש ולמי אין,
עוד לא נתנו, אז בסדר. אגב, עוד לא נתנו, עוד לא אישרו אותו.
עוד לא אישרו אותו.
עוד לא אישרו אותו סופי.
נכון, אבל נניח שיאשרו אותו ויתנו אותו, אז אם זה באופן חד פעמי, אז תוכל להגיד, שמה, אתה יודע מה, באמת היה פה איזשהו טירוף, היו, אנשים יצאו לרחובות, עשו, באמת זו הייתה טעות, בפעם הבאה יעשו אחרת. אם זה יהפוך באמת לשיטה, אז באמת אפשר להתלונן, אבל כשנותנים לך משהו,
מה אתה חושב
קודם כל תגיד תודה, זו הגישה שלי.
שיטה? אתה חושב שהוא...
לא, אני לא חושב, ולכן אני מסתכל...
מאיפה ייקחו את זה? כמה אנחנו יכולים לתת לו?
זאת לא תהיה שיטה, אבל בוודאי שיהיו מענקים נוספים, אין לי ספק בכלל. כמו שאף אחד לא חלם שיבוא המענק הזה, זה היה צעד מפתיע. אף אחד גם לא חלם שיבוא...
זה הפתיע גם את חברי הממשלה שלא ידעו עליו.
נכון, טוב, בממשלה הזאת יש רק ראש ממשלה אחד, וחילופי אחד.
לא, יש חילופי.
ויש חילופי אחד, כן. שהוא מייצג את האופוזיציה בתוך הממשלה. אתה מבין? אז אין פה כלום. אבל תראה, בשורה התחתונה, תשמע, לראות שטרות מול העיניים, זה אמנם לא מוסרי, אבל זה עושה לכולם טוב.
ובכל זאת אני אומר לך...
מה יהודים צריכים, אתה יודע, אומרים...
ובכל זאת אני אומר לך שיותר טוב לראות תלושים מול העיניים, מאשר שטרות.
נכון, נכון, נכון. אני אגיד לך, אומרים בשם אחד הרבס, אבל לא זוכר, אמר את זה, רב צבי מאיר זילברברג, המשפיע החסידי, אמר שיהודים בראש השנה, ביום כיפור, מתפללים ובוכים ומדברים ומבקשים על כל כך הרבה דברים. אבל הוא אומר, אם תסחוט את כל התפילות, בסוף מה יצא כסף? יהודי רוצה פרנוס, מה הוא רוצה פרנוס? בשביל מה? אבל בשביל מה הוא צריך את הכסף? בשביל תורה ויראת שמיים, בשביל עבודת השם.
ובשביל הילדים גם.
ובשביל הילדים, ועזוב.
זה גם תורה ויראת שמיים, אגב.
נכון, נכון, נכון. אז בסוף, בסוף, בואו נשתדל ליהנות מה...
הנה מסמנים לנו כבר לצאת לפרסומות.
להיות חיובי.
פרסומות וחוזרים.
חזרנו מהפרסומות, יצחק.
כן, חזרנו מהפרסומות. תגיד לי, אני מסתובב ברחוב ובכל זאת, כשאני מסתובב, שומע שיש טענות בלי סוף על, לא על המשטרה, על הנציגות שלנו. בלי שמות, אבל על הנציגות שלנו, שהם לא מספיק מייצגים, והם לא מספיק פועלים, והם לא מספיק עושים, והם לא בולמים, וכל מה שקיים. אתה בצד הזה?
אני תמיד משתדל להיות מהאום, אתה יודע.
אין אום כאן, אין אבל... אין. אתה יכול להיות מהעשייה הזאת, או מהעשייה אחרת, אין כאן אום.
אבל תשמע, התפקיד שאם אנחנו לא נמתח ביקורת, מי נמתח ביקורת? בוא, אם אנחנו לא נמתח ביקורת בכל, הציבור מאוכזב, ממורמר, מרגיש מושפל, ובסך הכל, אתה יודע, אני שמעתי השבוע את נהג הסעות
מוטי. אבל אני שואל אותך, מה הם יכלו לעשות? רגע, מה הם יכולים
יפה,
לעשות
יותר? יפה, יפה, בדיוק על זה אני רוצה לדבר. Okay. שמעתי השבוע את נהג הסעות מאשדוד, מוטי זוגר, okay. כוכב חדש, שברא לנו הופיע, הקורונה. הופיע באמת, יהודים מתוק, יהודים מתוק, חסידי שר, עם וסט, שמה הוא רוצה לעשות בסך הכל? להביא הביתה 7,000 שקל, 9,000 שקל, לא יודע כמה. באמת, זה מה שהוא רוצה, ואין לו כלום, אין לו לחם לאכול כרגע. ובאמת הוא סמל, ויהודי שקידש עם שמיים, עמד בכיכר רבין במוצאי שבת האחרונה.
אז תגיד לי מה חברי הכנסת שלנו יכלו לעשות, שהם לא עושים בשבילו.
אני אגיד לך מה הוא אמר, מה הוא מבקש. הוא אומר לפני עשייה, אני רוצה שתקשיבו לנו. שתתקשרו אלינו, שתענו לנו לטלפונים, שתדברו איתנו, אל תעלמו לנו, אני, תשמע, זו עדות של אדם, זה לא עדות של מקורות אמרו, גורמים, תקשיב.
הם לא נעלמו, הם הודיעו שהם הולכים לנתניהו, הם הודיעו שהם באים לנתניהו, לא ביחד. שלא תחשוב לרגע שהם באו ביחד. זאת אומרת, גם לא עשייה עצמה באה ביחד, יש מי ש...
ולא רק עשייה, ולא רק עשייה, כי יום אחד היה מוקדש לאגודת ישראל, ולמחרת לדגל התורה, לגפני. בנפרד, כי גפני שמע...
לא, גפני הוא גם מתוך דגל התורה היה בנפרד.
כן, כן.
לא מתוך
הגלל. ודאי, ודאי, ודאי.
יהדות התורה הייתה, וגפני קיבל פגישה...
גפני לא רצה לבוא לפגישה של דגל, כי חברי גודל ישראל קיבלו פגישה באחד על אחד. תקשיב, אני חייב להגיד לך, שאני לא יודע, אל תרנו את חברך שתגיע למקומו, כנראה שנתניהו הוא באמת קוסם, ואנשים פשוט רוצים לקבל לנו ברכות בתקופה הזאת.
גפני שמעת למשל שהוא מדבר נגד נתניהו בכל מיני צעדים. שיש בהם פוליטיקה. תראה, בקורונה, אני דווקא מבין קצת שהחשש הוא מכישלון. זאת אומרת, אם אתה לא מקבל סמכויות, ולא אומרים, נותנים לך שום דבר ביד, שאתה יכול בעצם לפעול למען
הציבור. אז עדיף לשתוק?
אז לא עדיף לשתוק, אבל אין לך מה לעשות בעצם. אז מה, עדיף להיקשר?
רגע, אבל עוד לא, אני תגיד דבר אחד,
מה שכן נכון, שהם לא באו, למשל, בביתר, עם הציבור מוחה, תתייצב שם כולך, כולכם, ותבואו ותמחו איתם ביחד, לא באלימות חלילה, ותמחו איתם ביחד. כשיש נושאים כמו משטרה, תבואו ותמחו כולם ביחד על המקרים האלה. זה לא היה וזה לא בסדר.
נכון, נכון.
אבל אני חושב שחלק מהם הודו שזה באמת בעייתי.
תשמע, הרבה מהבעיות בעולם היו נפתרות באמצעות יחס, הרבה מחלוקות, הרבה מאבקים. עזוב, בן אדם בסוף מה רוצה, תסתכל לו בעיניים, תן לו תחושה שאתה נמצא איתו. זה מה שמוטי, נהג ההסעות, אומר. אתה יודע, אומרים שאמריק, תמיד אם אתה רוצה לדעת מה קורה, מה יקרה בישראל עוד 10 שנים, תיסע לניו יורק. אתה תראה איזשהו משחק בטויז אר אס, עוד 10 שנים זה בארץ. אתה תראה איזה נעליים, אומרים בפריז, הנעליים בפריז יגיעו לארץ עוד 5 שנים. תסתכל על שס בנושא הדיגיטל, רשתות חברתיות, מה שקרה בשס לפני 2 קורה עכשיו ביהדות התורה, כולל בדגל התורה. כל חבר כנסת, כולל ידידינו הרב ברוכי, איש דגל התורה, בעל קורא בבית הכנסת אבי עזרי, יהודי באמת, אברך שבטעות נפל לכנסת,
בטעות, למה בטעות?
לא בטעות, אני מתכוון, הוא לא נמצא שם ב...
מה, הוא נציג שלנו, של פתח תקווה, מה, באמת?
מה אני, לא, לא.
אתה מזלזל בעיר.
לא, יצחק, לא הבנת.
אתה מזלזל בעיר.
לא הבנת, אבל אני מתכוון. לא, לא, תקשיב, רגע. רגע, 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 רגע. אני מתכוון להגיד בטעות, שהוא היה אמור לך לשבת בכוילל. הוא באמת, הוא יהודי משכמו ומעלה, איש תירה, איזה, הוא נפל לכנסת, לא? הוא מצוין.
הוא נפל לכנסת כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יריב בעיריית פתח תקווה עם בוסו, השניהם נפלו ביחד לתוך אותה קואליציה,
והם חברים היום.
והם מדהים. כרה, יושבים חדר מדהים. ליד חדר, והכל בסדר.
מדהים, אני אומר, הוא השבוע פתח חשבון בפייסבוק. לך יש פייסבוק?
לא.
לי היה פעם, אבל לברוכי יש פייסבוק. אני לא משתמש בברוכי כזה, אני רק מספר הסיפור. מה אני בא להגיד לך? החקים שלנו משתמשים, משקיעים כל כך הרבה אנרגיות, כל כך הרבה יועצי תקשורת, במה? בדיגיטל.
לא, זה ניסיון להתקרב.
רגע, למה?
זה ניסיון להתקרב לדור הצעיר, ואת זה דווקא אני מבין.
לא, זה בסדר, אבל אני אומר, אבל רגע, אבל זה שלב...
אבל זה על חשבון משהו.
יפה. שלב א', מה? לבוא לביתר, לבוא. אתם אוהבים להצטלם? למה להצטלם בלשכה? לכו להצטלם בביתר.
אבל איך הוא יכול לבוא לביתר?
איך הוא יכול, מה הבעיה?
אם רובינשטיין שייך לפורוש, נניח.
למה יש לו את דודי זלץ?
כן, הכל...
הוא כמעט היום 50-50 שם.
אתה לא חושב לרגע שאני אומר דברים ברצינות. איך הוא יכול לבוא לשם, כאשר ראש העיר הוא של סיעה קטנה אחרת, בתוך יהדות התורה? אי אפשר.
שנייה, אז מה עם חברי אגודת ישראל? למה לא ראינו את ליצמן, למשל, בביתר? או את פורוש, פורוש היה בביתר, לא?
פורוש היה, כן היה. פורוש זה עיר שלו.
פורוש כן היה. כן. פורוש, הנה, אז קודם כל פורוש, שפוע מתוך שלא לשמוע בא לשמוע, למרות שבאת לבקר, אתה יודע, את החברים הקרובים, זה בסדר, אבל איפה האחרים, איפה הם? חוץ לזה, זה לא מתחיל ונגמר בביתר. מה קורה בירושלים? הרי כולם גרים בירושלים, החקים שלנו, ליצמן גר בירושלים,
אגב, זה גם פורוש,
ופורוש גר בירושלים.
זה הרחוב של פורוש.
יפה מאוד. לא, כנראה שפורוש פחד, שלא יודע, שידעו איפה הוא גר, ואז הוא כבר סבל...
זו בעיה.
אבל תנו יחס, אל תסתכלו לאנשים דרך הפייסבוק והטוויטר, תסתכלו להם דרך המבט.
אתה רואה, חידשת לי שיש להם פייסבוק.
הנה, אני מחדש לך, כך סיפרו לי.
בסדר, בסדר.
כך סיפרו לי. אבל תשמע, זה מדהים, שוב, אני בעד התופעה וזה בסדר גמור, והם עושים את זה חזקה גם שהתייעצו עם גדולי ישראל וחברי ועדת הרבנים.
טוב, בואו נפסיק את הנושא הזה כאן, מה אתה אומר? על בנט שלנו.
רגע, רגע, יצחק.
על בנט שלנו.
יצחק, אני למדתי על זה שאתה לא מפחד להתעסק בשום נושא.
אני לא מתעסק.
אתה המצאת את ה...
לא, להפך, לפעמים לשתוק, זה הרבה יותר מכה, הרבה יותר חזקה.
אוקיי.
בנט, מה? איך התוכנית שלו לא מתקבלת?
מה, בנט?
אתה מבין את זה?
בנט זה מדהים. תקשיב, בנט חדור מטרה, אתה שומע אותו, אתה יודע, כאילו...
אני יודע לך, בנושא הזה...
אתה עובר בין הערוצים?
בנושא הזה אני איתו. בנושא של קורונה, הוא יודע מה שהוא מדבר, יש לו תוכנית סדורה, זה לא יביא לו מנדטים, כי אין לו סייעתא דשמיא בנושא הזה של מנדטים.
לא, אין לו מגזר, פשוט מאוד. הוא, אתה יודע מה, הסיפור של בנט. בנט כל הזמן אמר, אנחנו לא צריכים את הרבנים לא יחליטו, אבל החילונים מעדיפים את ביבי, זה הכל. כאילו, הוא בעצם בעצמו פירק את המפלגה שלו בידיים.
לא רק את המפלגה שלו, הוא פירק כבר הרבה מפלגות.
כמה מפלגות,
כן, את המבדל הוא פירק, את המפלגה שלו הוא פירק. אבל בנושא של קורונה, יש לו תוכנית סדורה. אני חושב שאם באמת היו צריכים לקחת פרויקטור, צריך להתעלם מזה שהוא חבר אופוזיציה, כי הוא לא באופוזיציה, במנטליות שלו, בהשתייכות שלו, הוא ודאי לא אופוזיציה. וצריך להתעלם מזה, ולקחת אותו שיהיה הפרויקטור, כן, מה רע בזה?
אתה עובר על התוכניות שלו, ראית או שאתה רק שומע אותו מדבר?
ראיתי את התוכנית
שלו. כי הוא מדבר מצוין.
ראיתי את התוכנית שלו סדורה, מתחילה ועד סוף, באמת, לעניין, והוא גם הוכיח את עצמו.
יש אופוזיציה יכול באמת לנהל, בוא נניח ש... אפילו אנשי קואליציה לא יכולים לעשות היום כלום, הם קשורים בקואליציית נתניהו, אז בנט מהאופוזיציה יוכל לעשות משהו באמת? אתה חושב שזה הגיוני?
קודם כל, זה לא הגיוני שהוא יושב באופוזיציה. זה לא בגלל איזה משהו, מישהו שהיה לפני כמה חודשים, שר הביטחון של נתניהו, איך נתניהו יכול להשאיר אותו אחר כך באופוזיציה ולהגיד הוא לא משלנו, אני לא יודע. אבל עזוב, אני לא נכנס לפוליטיקה. אני באמת אומר שיש לו משנה סדורה, הרבה יותר מכל הדברים. מדדו לך חום הבוקר, אגב? לא?
הבוקר, כל פעם שייחס למסעדה,
כי שמעתי שגם את זה כבר מבטלים. כבר את זה גם.
למה?
למה? כי החליטו שאפשר לקחת אולי אקמול, אולי לקחת אקמול לפני, ואולי, באמת, יש המלצה עכשיו להוריד את
של מי המלצה?
של
החבר'ה. אז אתה חושב שיש לי חום?
החבר'ה במשרד הבריאות. אני חושב שהם חטפו חום, מי שעוסק בזה. אבל כאשר יש, לאף אחד אין משהו סדור, והנה תראה את התוכנית שעכשיו מביאים, הסגר של סוף שבוע, וכל הרעיונות כאילו, בבוקר לא נדבקים, ורק בלילה נדבקים. כשאתה ישן, אתה נדבק יותר ממה שאתה מצטובב. כל הדברים האלה, מול זה, יש לבנט תוכנית, אין מה להגיד.
תשמע, אני קשה, קודם כל סתם, עם בנט יש לי בעיה אישית, כי אתה יודע, יש לנו היסטוריה עם הבן אדם הזה, הבן אדם הזה כמו,
אתה מדבר
לא
מבחינה,
פוליטית הוא אדם
טיפש. אתה מדבר מבחינה דתית.
לא, גם פוליטית הוא טיפש, הוא פירק מפלגות, הוא הלך עם לפיד, הוא עשה פה, הוא עשה שם.
אז אולי בגלל זה,
מפלגה,
בגלל זה הוא יודע
הוא כנראה לא טוב.
בגלל זה הוא יודע להתייצב מול נגיפים אולי.
לא, אבל נגיד לך מה, נגיד לך מה, תשמע, אתה יודע, יש לי בעיה כללית, מעבר לבעיה עם בנט, יש לי בעיה, כי אני באמת חושב, שאם מישהו מאיתנו תוהה, שיש למישהו באמת תוכנית סדורה, תגיד לי, זה רציני, אף אחד לא יכול להתמודד עם הנגיף הזה. גם לא רופאים.
זה לא להתמודד.
בחירי הרופאים, אין חיסונים.
זה לא להתמודד.
אין כלום, ואתה אומר שבנט,
אני אומר,
הייטקיסט, יש לו את כל הפתרונות.
לא, לא.
תמיד קל לנו וכיף לנו לחשוב שהאו מבחוץ,
קודם כל
הוא יביא מאמריקה,
קודם כל הוא הוכיח את עצמו בגל הראשון. הוכיח ממש.
נתנו לו באמת סמכויות בגל הראשון.
כן, מה שלא נותן עכשיו, מה שהוא לא נותן עכשיו לגנץ, מה שנתניהו לא נותן לגנץ, הוא נתן לבנט, ובנט פעל. מאז הוא הכין תוכנית, באמת, תוכנית סדורה. אני לא אומר שזה יעצור את המגיפה. אי אפשר לדעת. אבל זה פחות, זה הרבה יותר מתלאי על גבי תנאי, שאנחנו חיים בזמן האחרון, ובגלל זה חלק גדול מהציבור לא מאמין, לא במה שנעשה ולא במה שיעשה, והוא לא מקיים את מה שיעשה. אז נכון, כולנו הולכים במסכות ושומרים על הדבר הזה. אבל תראה כמה לא נדבקים, לא נבדקים. תבדוק כמה לא נבדקים, חלק בגלל אידיאולוגיות שהם אומרים, רבותיי, זה יעלה את מספר החולים בציבור החרדי, ואז יגידו עוד פעם שאנחנו מדבקים. תראה דברים אחרים, תראה בכל התחומים האחרים של ההוראות, נניח, אתה יודע כמה אנשים שצריכים לשבת בבידוד מסתובבים ברחובות? אתה מכיר את זה?
כן, שמעתי על איזה ראש עיר ש...
לא, הוא ישן בלשכה.
ישן בלשכה. לא, שמעתי, אבל לא...
הוא ישן בלשכה שלו, הוא לא יצא מהלשכה שלו. אבל אותו ראשי.
חבל שאין לי לשכה.
כן.
חבל שאין לכל אזרח לשכה. אבל כן, תשמע, אבל זאת בעיה אמיתית, זאת בעיה אמיתית, כי אף אחד לא באמת נערך לזה, אני לא יודע, כיף לנו לחשוב, כי בנט מאוד מאוד משכנע, אני שמעתי אותו, ואי אפשר שלא לשמוע אותו, כי הוא פשוט עובר, אני מרגיש שהוא בקמפיין בחירות. האיש בקמפיין בחירות, כאילו, הוא משדר את אותם מסרים. אני יכול להגיד לך את המסר של היום. פגשתי אתמול במסעדה בכפר סבא, אישה בת 57, איזו מסעדה. היא מתחננת שלא יהיה סגר. שלשום הוא אמר, נסעתי לנהריה, פגשתי שם מנהלת מלון. אין לך מושג כמה נזק.
המסעדה הזאת בשבוע הבא סגורה.
המסעדה הזאת גם עכשיו סגורה, אין כזו מסעדה. אני לא, תקשיב, קשה לי להאמין לאיש הזה, קשה לי להאמין לאף פוליטיקה.
אתה יודע, אבל אני...
אני לא חושב שנתניהו פחות טוב ממנו, תקשיב. עם כל הכבוד והערכה לבנט, הוא למד והתחנך, זה נתניהו. אז אם מישהו יודע, זאת אומרת, עדיף לי, הרבה עדיף לי על התלמיד.
לא, הוא לא...
הרבה עדיף לי על התלמיד.
בנושאים האלה הוא לא התחנך אצל נתניהו. אז איפה הוא התחנך? אבל תדע לך דבר אחד. אני משוכנע בזה שהתוכנית שלו יותר טובה מכך שנומה, למשל, ואני מכיר את הבן אדם, אם הוא לא לקח את הפרויקט הזה של הקורונה, אם הוא לא הסכים לקחת משהו מקולקל שם, שהוא היה בטוח שהוא לא יכול לתקן. בן אדם שהוא משכפו ומעלה, באמת. הוא הצליח בבני ברק בכל מה שהציבו בפניו ובהתנדבות. בן אדם כזה שלא הסכים לקחת את הפרויקט הזה, סימן שמשהו שם, בכל התהליך הזה, לא עובד. ולכן אני אומר, בוא ננסה בנט, מה יש?
אבל אם זה לא, אבל אם רוני לא, אם נומה לא הסכים, למה שבנט יסכים? אותה סיבה לא יסכים.
כי לבנט יש תוכנית.
יש פה בעיית אגו מטורפת.
כי לבנט יש תוכנית, השאלה היא זה סמכויות.
אין סמכויות, כן.
נצא עוד פעם לפרסומות.
מה נגיד, תשמע, זה צו השעה, צו השעה, מה אני אגיד לך? אם לא, אתה יודע, אם יש עדיין כמה מפרסמים, שיש להם עדיין את היכולת לפרסם, אני חושב שזה מצווה לצאת לפרסומות בעת הזאת של הקורונה.
אתה חושב? אז בוא נצא. נחזור תכף. זהו, אנחנו שוב באוויר, שלומי.
שמע, אוויר אוויר.
אתה יודע...
אוויר אוויר. אם מאחורי המסיכה, אתה יודע, אין כל כך אוויר, אבל...
אז עכשיו היינו קצת באווירה של... לא של ימי בין המצרים כל כך. אמנם לא משמיעים שירים, וולקליים, גם זה לא שמענו. אבל בואו נעבור קצת למשהו רציני יותר. חודש אב, בכל זאת, עומד להיכנס בשבוע הבא. יש כמה יורצייטים בשבוע הקרוב. אני חושב שרשי, אני חושב ש...
רשי בחפתת באב?
אני חושב... לא, לא.
רשי בחפתת.
חפתת אב?
חפתת תמוז.
תמוז.
רשי בחפתת תמוז.
כן, כן, חפתת תמוז.
חפתת תמוז.
שערי הקדוש.
זה באב.
בתחילת אב. בתחילת אב. יש עוד כמה, אבל אחד שאתה מאוד היית קרוב אליו. זה פוסק הדור. הרב יושיף.
כן, חפחת בתמוז. יום שני הקרוב, יום ראשון בלילה.
אני מתקיל אותך אם אני מבקש ממך איזה סיפור מיוחד או משהו לערב שבת על הגדול הזה.
תשמע, זה אחד הדברים שאהובים עליי ביותר, אתה יודע, זה להיזכר בדמות הזאת. מה זה להיזכר? יש לי בבית תמונה גדולה שלו בשמחת האירוסין שלי. אני יושב לידו, הוא הושיט לי את היד ולוחץ לי את היד לחיים. ואיך אפשר לשכוח, אתה יודע, זה דמות שאנחנו גדלנו עליה בילדותינו, ומשתדלים להעביר, ולפחות יכולנו
לראות. אביך היה מאוד קרוב אליו.
עד היום אבי, כמעט כל העיסוק שלו, סביב תורתו ופסקיו של הרב אלישיב, זה באמת, זכינו לראות בבית דמות של, בשבילנו היה כמו סבא קצת, כי אבא התייתם בגיל 11, מאבא ומאמא, סבא היה הרב הראשי של רחובות, הרב
שלמה קוק.
וסבתא הרבנית יהודית, ושני ילדים קטנים, בן 11, מנחם דן.
עם התאונה הידועה של הרכבת.
כן, בלילה רביעי של חנוכה, קבעו ארבעה נרות, סיפור מאוד מאוד טרגי, דווקא מתאים לחודש אב, אבל, אבל לא לשם כך נתכנסנו. ואבא, כשהגיע לרב אלישי, בסביבות גיל 30 להערכתי, אז הוא היה מדהים, היה צעיר ממני, הגיע לרב אלישי, והרב אלישי מאוד מאוד מאוד, חיבב אותו וקירב אותו.
מה, רק בגיל 30 הוא נקשר אליו?
רק בגיל 30, כן. עד גיל 30 הוא היה קרוב קצת לסטייפלר, ולרב וולבה היה מאוד מאוד קרוב. ואז כשאבא התחתן, אז הוא קבע את מושבו בירושלים, ככה, בנו את ביתם בירושלים, אתה יודע, אז היה אפשר לקנות דירות בירושלים.
דווקא מבחינת השייכות, זה היה יותר קרוב לבית הרב שטיינמן, החתונה, לא?
נכון, נכון. אמא שלי ממש גרה בקומה מעל הרב שטיינמן. ועברו לירושלים אחרי החתונה. ירושלים עיר הקודש, מה זה, אוויר עד ירושלים, זה באמת גבוה מעל גבוה. אבל אבא שלי לא מצא את עצמו כל כך בירושלים, כאברך צעיר. אמר, טוב, בסדר, נחמד ירושלים, מה יש פה כל כך מיוחד? ואמא שלי מאוד רצתה לחזור לבני ברק. מי לא רוצה לחזור למקום שבו הוא גדל בילדותו, עוד בשכנות לרב שטיינמן. אז אבא נכנס לרב וולבה מרוב הרבו, הרב וולבה אמר לו, לעזוב את ירושלים, כשבירושלים יש לך את הרב אלישיב? אבא שלי שם, הרב אלישיב, שמע עליו כמובן, אבל לא הכיר מקרוב, בקיצור, נכנס ונפשו נקשרה בנפשו, הרב אלישיב מיד מיד שם עליו עין, ולמרות שיש לרב אלישיב איזה תדמית של אדם קר, ובאמת, כלומר, אפשר גם לדבר על זה.
הוא ישב אצלו בשימוש ממש, בשימוש?
בשימוש, 20 ומשהו שנה, 25 שנה.
מה, יום יום, שעה שעה?
יום, לא שעה שעה, יום יום, היו לו זמנים קבועים בבוקר, ובערב, וכל...
יש לו אוסף מיוחד של תשובות הלכתיות שהוא...
זה אוסף, זה עשרות, אם לא מאות אלפי...
שלוף אחד.
הלכתיות, שאלות...
שלוף שאלה. מה הוא היה עושה בימים האלה, עם כל המצוקות, עם כל מה שקיים סביבנו?
סביב הקורונה, תראה.
סביב הקורונה.
אבל אלישיב היה באדם ש... היה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, קצת בקשיחות, כי הזמנו היה יקר לו, אבל היה סוג אחד של אנשים שהוא היה סולד מהם. שקרנים וחוכמולוגים, הוא היה מזהה אותם בשנייה. בשנייה, בוא, אתה מכיר חלק מאותן דמויות, כן. אתה יכול לנחש לבד, אנשים מהעולם הציבורי, היו מגיעים אליו, הוא היה קולט בשנייה, הוא היה עוד רק לעשות את זה יפה. הוא לא סבל חוכמולוגים. מה הכוון החוכמולוגים? חוכמולוגים זה אנשים שהולכים מסביב, סחור, סחור. סחור, כן. למשל, אתן לך דוגמה, מגיע אליו בן אדם.
אגב, בלי שמות.
בלי שמות, לא, זה כבר לא אדם ציבורי, מגיע אליו אדם, הוא אומר לו, קראנו לו כולם הרבה, כן? הרבה, דבר מאוד מעניין, כי זה התחיל עוד אצל אבא שלו, שהיה הום לרוב, והקים את חבורת תפארת בחורים, הייתה קהילה של בחורים עובדים, אז התחיל אביו
נקרא הרבה. הרבה זה נלקח מכך שהוא לא היה בדיוק מהציבור הליטאי, במקור, נכון?
לא, בטח שהיה ליטאי, הסבא שלו היה לשם שם, בטח שהיה
ליטאי. כן, הסבא שלו כן, אבל...
לא, השטריימן זה ירושלמי, לא, הם כולם, כולם היו ממש ממש ליטאים, הרב אלישיב היה ליטאי, היה לו קשר לעולם הקבלה, בגלל סבו, הלשם שבו והחלמה, אבל לא, דווקא היה ליטאי, אבל בקיצור, זה לא נושא, אז קראו לו הרבה כולם, קראו לו הרבה, כי אביו נקרא הרבה, וגם הוא נקרא הרבה. אז הוא בא לה ואומר לו, הרבה, המצב שלי הבריאותי לא טוב, ואני רוצה ברוכה. הוא מסתכל עליו הרב, במבט כזה, אומר לו,
איזה כזה המאזינים לא רואים?
לרופא כבר הלכת? אמרו לו, לא, באתי לקבל ברוכה, מגדול הדור. לך קודם לרופא, אחר כך תגיד לי מה הוא אמר, תבוא תבקש ברכה. מה אתה מגיע עכשיו לבקש ברכות? יש סדר, הרב אלישיב היה דיין, בכל מהותו, יש סדר, יש דין, יש רפואה, יש אין אצלו חוכמות והתחכמות. הייתה לך עוד דוגמה מדהימה שאתה לא תאמין, תקשיב.
מה הוא היה אומר קודם, תגיד לי, על היום, על ההוראות, על הישיבות, על התלמודי תורה, מה הוא היה אומר?
יש בחזל אמירה
על הבתי כנסת.
אומרת, אילו ידעתיו הייתיו. זאת אומרת, אם ידעתי מה הוא אמר, אז הייתי הוא בעצמו, מי אני בכלל, אני בקושי מתקרב לקרסוליים של הבית, של לא יודע, אני כלום לידו, אבל, אני סתם, אני נכנס לאותן התרחשויות ציבוריות שהיו בבית שלו, דרמות ציבוריות שנחתכו על שלחנו, ואני זוכר את הצורה שבה הוא היה חותך. אני יכול לספר לך מה היה קורה עכשיו, היו מגיעים אליו משלחות וכו', הרב לא היה כל כך סס להיכנס לזה, אבל היו אומרים לו, רבי, כל עם ישראל מחכה.
נכון.
מה הוא היה עושה? הוא היה מכנס אליו בבית, רופאים, מומחים, גם רבנים.
שהיו להם קשר איתו, לחלק מהרופאים.
לכאורה, אבל לא רק, גם איזשהו נציג של משרד הבריאות, ראש הממשלה היה שולח מישהו, יושב איתם, ויושב באמת, לא במשך שעה, ומספיק לו 5 דקות, שואל אותם, כמה נדבקים, כמה נפטרים, איפה יש סיכון יותר גבוה, מי נתן לכם את הנתונים? שאלה, 10 שאלות, זה מה שצריך לעשות, לסגור את הישיבות או לא לסגור.
ואז היה מגלה שאף אחד לא יודע כלום.
מי לא יודע כלום?
הוא היה מגלה שאף אחד מכל אלה שיושבים אצלו, גם הוא, גם הם.
לא, אבל לא היה, בסדר, מבחינתו לפחות, זה היה כל כך ברור, אני בודק נתונים, אני דיין, אין אצלי, אמרו, וזה אמר ככה, וזה אמר אחרת, וזה חושב ככה, הכל נתונים יבשים, הרב אלישיב היה איש השכל הישר, הישר.
הרב אלישיב היה, אם נצריך לקחת מפרשת השבוע, פסוק אחד הרב אלישיב, שהתווה את הדרך שלו, זה והייתם נקיים מהשם ומישראל.
שמע, מדהים, ממש...
זה הפסוק מתוך פרשת השבוע, ואם אני לוקח את דמותו כאדם פשוט,
מדהים.
זה מה שהוביל אותו לכל אורך חייו, כאשר ודאי הידע שלו, הלימוד שלו, תגיד לי, יש לך איזה משהו שאתה יכול להשמיע לנו ממנו?
זה ניגון, אתה יודע שבלילות לפעמים אני רוצה קצת לקבל חשקת התורה, זה מה שאנחנו שומעים.
וואי, למה אתה לא אומר שאני אעבור למטה, שאני אשמע, שגם אני אקבל משהו.
תכף נספר איך זה היה קורה בלייב.
Ah
זה הקלטה הנהדרת הזאת.
שמע, קודם כל...
מאיפה יש לך אותה קודם כל?
מרגיש מאוד. יש לי אותה, היא יצאה איזשהו סרט, מסכת חיים על חייו של הרב אלישיב, ואחד הנכדים נתן להם את ההקלטה הזו, שאגב, היא לא הייתה נדירה כי... כלומר, ההקלטה נדירה. האירוע היה מתרחש לילה אחר לילה, במשך 90 שנה באותו בית.
אני לא יודע אם אותה לשמוע את זה בחודש אב, זה משמח את הלב.
משמח, אבל אתה יודע, אם אנחנו נשמח מתורה, אנחנו צריכים לשמח מתורה. הלוואי שנשמח רק מתורה. אבל שמע, קודם כל, המילים של הקטע הספציפי הזה, למדנו אותם בדף היומי בשבת שעברה, אמר רבי דבר שילה, שישה דברים, אדם אוכל פרותיהם בעולם הזה, והגענו הבא, ויש שם דיון בגמרא, כי יש עוד דברים.
עוד שני דברים.
אבל תראה איך הוא שר, באיזו מתיקות, קודם כל הוא שואל, שימי לב, בתחילת ההקלטה, הוא שואל את עצמו שאלה ועונה, ואז הוא פשוט שר את זה, שישה דברים, אדם אוכל פרותיהם בעולם הזה, זו הייתה שירת חייו, לילה אחרי לילה, אני אשתף אותך ברמה האישית, אני לא זכיתי כל כך הרבה פעמים להיות שם בלילה, ברגעים הללו, אבל פעם אחת, התחננתי בפני אחד מבני הבית, אמרתי לו, אני מתחנן בפניך, אני רואה את הרב ביום, עם כל האנשים, באירועים הציבוריים, תן לי, אני רוצה להתייחד עם הדבר הזה, לראות אותו מקרוב. פתח לי את הדלת בשתיים בלילה, זה היה לילה חורפי, מאה שערים, לא בשתיים, בשלוש, הוא התחיל את היום בשלוש. מאה שערים, נעמה את שנתה, גם אחרוני, אתה יודע, יש עדיין את אלה שחוזרים, לא יודע, מהטישים, ומהחתונות ומהפגנות, אבל אף אחד עדיין לא קם. הרחוב שקט לחלוטין, גשם קצת, בקיצור, פותח לי את הדלת, מכניס אותי בשקט, אני ככה, קצות האצבעות עולה למעלה את הקומה הזאת, בתוך הבית, עד שמגיעים לחדר הכניסה לבית. אני עומד בחלון, ואני רואה לנגד עיניים החזה. עכשיו, באתי מוכן עם מצלמה סלולרית, ואמרתי לעצמי, שמע, אני אצלם את זה, אני כבר נמצא שם. אני מבטיח לך, רעדו לי הידיים, לא הייתי מסוגל כלום. ראיתי את מעמד, מתן תורה מול העיניים שלי, באמת, אני אומר לך, אין לך מושג. אתה רואה יהודי לבד, שר את שירת התורה, כאילו הוא לומד עכשיו עם הבאי ורובה, ורשי, וטייספס, ומרשו, ושואל, ועונה. תקשיב, אמרתי לעצמי, באותם רגעים, הייתי בחוץ צעיר בין 22 אולי, אמרתי לעצמי, תראה מה זה הדבר הזה, תחשוב מה זה, העולם, חשבתי באותם רגעים, תראה, 90 שנה זה מה שקורה בעולם, יכול להיות שעל זה העולם עומד.
מה לקחת מזה? מה לקחת מזה?
כלום, אני קטן מאוד, אבל אתה יודע, אני קטן מאוד, אבל אני לא יודע, אני באמת, מי אני? אני קטנתי בכלל לדבר על הרב אלישיב, מה לקחתי מזה? זה באמת שאלה. אבל אתה יודע, כל מיני הנהגות קטנות, הנהגות בבית, הנהגות של הלכה.
תן לנו עוד קצת, תן לנו עוד קצת שנשמע ברקע.
אני רוצה, אני דווקא רוצה ככה לסיים את הדיבור עליו באיזושהי אמירה אקטואלית. רב אלישיב גם לא אהב את הבבות ואת יהודי הנסתרות ואת הרבס, שתמיד בכל אירוע...
טוב, עזוב רבס.
לא רבס, רבס מטעם, הרבס החדשים, אתה יודע מה אני מתכוון,
ההומי. כן, אני עם הדובים.
ההומי שם.
עם הדובים.
אבל תקשיב, אני מדבר על הבבות, כן? כל מיני כאלה שבבות מטעם עצמם, גם בבות זה דבר טוב, השאלה היא מי אתה ומה אתה, שבכל אירוע ציבורי, פיגוע, מחלה, מגפה, קמים, הם יודעים למה זה קרה, מתי זה קרה, מתי זה יסתיים. הוא, שבאמת, כנראה ידע מה קורה בעולמות אחרים שאנחנו לא יודעים, סלד מהדברים האלו. עד כדי כך שכשהיו מגיעים אליו רבני קהילות, אחרי אירועים, אחרי טרגדיות, ושואלים אותו, הרב, במה להתחזק? אני צריך להגיד לכם, במה להתחזק? אתם מכירים את הקהילה שלכם, במה צריכים חיזוק? מי אני שאני אגיד לכם? אבל, כשהתעקשו, היו כמה כאלה שאמרו לו, הרבה, אנחנו רוצים לשמוע מה הרבה אומר, במה להתחזק? אז שני דברים שהוא חזר עליהם, באירועים ציבוריים דומים, כל מיני טרגדיות, תקופה של פיגועים, מלחמה, מחלות, הרבה אברכים שנהרגו, שנפטרו ממחלת הסרטן, רחמנא ליצלן, אז הוא חזר על שני דברים, דבר ראשון, להתחזק בנושא של לשון הרע, ודבר שני במפתיע, הוא אמר ככה, הוא אמר, שוב, אם אתם רוצים להתחזק בנושאים שאתם רוצים, בהצלחה,
כל אחד לעצמו.
אם אתם שואלים אותי, יש גמרא מפורשת שאומרת במסכת שבת, גם זאת למדנו לאחרונה בדף היומי, כל המבזה, תלמידי חכמים, אין לו רפואה למכתו. מה זה אין לו רפואה למכתו? מנסים השתלות, מנסים הקרנות, מנסים תרופות. אין תרופה לסרטן. אנחנו עכשיו עם הקורונה, המצב לא יותר טוב. אותו דבר בדיוק. כולם, אף אחד לא יודע כלום. הרופאים הכי גדולים נעלמים דום, אין להם מה לומר. אין רפואה למכתו. ואם אנחנו, שנייה, אני האחרון שיגיד במה להתחזק, אבל ודאי אם כל אחד קצת יותר יכבד את התורה, את לומדיה, את גדולי התורה, אם אנחנו נדענו קצת יותר כבוד לתורה, בוודאי מידה טובה מרובה.
שלמי, אנחנו שבת בחזק, חזק ונתחזק. אז בוא, אז תתחזק ותתרפא, והייתה לך שמחת עולם.
אמן ואמן.
השם, יש הכוח על ה... נהניתי מאוד להיות איתך כבוד.
נהניתי מאוד, זה כבוד גדול הוא לי, באמת. אני מקווה שאתה יודע, אומרים שכבוד מוריד מהעולם הבא של הבן אדם, הוא נהנה פה בעולם הזה. אני מבקש... בשבילי, באמת, אני שנים מסתכל עליך.
אני מבקש
משפט. אתה סמל לעיתונאי, תקשיב, עיתונאי שלא התלכלך, שאדם שעוסק בתקשורת, בדברים הכי...
שקוע גדול.
אבל עדיין איש שהוא ככה סמל לכולנו, סמל של מוסר, וסמל של מה צריך לעשות.
תודה רבה. שבת שלום.
חזאי כי יוסי קייל אלוי כי הימל יוי והוא שי וסנבוסי בשמחו ובגויוי נשוי נרישום רנונה לביאי וחוי שבוס היום לשם ישוירי ראשוננו נע למי עמך ימד עוס תסער נגע לשם שבוס היום לשם Hashem, Shabbos Hayom LaShem, Yishoy Rishon Renonai, Leviyai V'chol Yamai, Os Tisa Megal Hashem,